הנושא שלנו, לפני שבוע שאנחנו דיברנו על זה, איך שאנחנו מדברים, שאנחנו רוצים לדבר על משהו, אמרנו, יותר טוב מתמקד על מה שמפריע, ולא לספר את הסיפור עם כל הפרטי פרוטים, כדי שאתה יכול להרוויח חמש, שש דברים שמפריעים לך. כשאתה מספר את כל הסיפור בפרטי פרוטים, אתה מתחיל להגיד את הרשימה אחרי שאני אספר לך את כל הסיפור, הנה, לא היית בסדר בזה, ולא בזה, ולא בזה, ולא בזה. אז אמרנו, הרגע שאתה מתחיל להגיד יותר מדי מה שלא היית בסדר, אז הבן אדם, הוא סוגר את הוא חוסם את האוזניים שלו כבר. אף אחד לא אוהב לשמוע יותר מדי משהו לא בסדר. צריכים לתפוס אחד או שניים דברים ולא יותר מדי. בפעם אחת. ואמרנו את זה, דלך סנה לך וכלוי סבד. אני זוכר שיש מכתב מהרבי, שהרבי כותב לאיזושהי אישה שהיא כתפה על החסרונות שיש לבעלה או בדברים מסוימים. אז הרבי אומר לה שאף אחד לא אוהב שאתה שם את הזרקורים על את לא אוהבת את זה גם כן, שיקחו את כל החיסורן שיש לך ויבנו איזשהו במה, ועל זה אנחנו שמים את הזרקורים עם קצת פרחים סביב זה גם כן, ואף אחד לא אוהב את זה. אז לכן איזי איזי, כמו שאומרים. עכשיו אני רציתי להגיד עוד כמה דברים בתוך שיחה, בתוך תקשורת, שאנחנו רואים שזה קורה בהרבה בתים. אני מדבר עכשיו איך שאנחנו מדברים. אחד מהדברים שהייתי אומר לכם גם כן, יש לנו לפעמים בעיה שאנחנו נכנסים, ותמיד זה מאוד מאוד חשוב להגיד לשני איך אנחנו מרגישים. ופחות להיכנס לוויכוח מי צודק או לא, אלא איך שאני מרגיש כלפי העניין. זה חשוב לדעת. אני אתן לכם דוגמה מה אני מתכוון, ולמה זה יותר טוב בצורה כזו גם. בוא נגיד שיש זוג שהם התחתנו והם צריכים להחליט עכשיו שנה ראשונה איפה הם הולכים להיות בפסח, אצל הורים שלו, אצל הורים שלו. הבעל רוצה להיות אצל הורים שלו לפסח, האישה רוצה להיות אצל הורים שלה. טבעי, אני אגיד לכם, אם אין מחלוקת, אז ברוך השם אין בעיה. מספרים סיפור, אומרים את הסיפור שכשהבן של הרב חריקוב התחתן עם הבת של הרב הך, אז בשנה הראשונה היה מחלוקת איפה להיות. כל אחד רצה, אז הם נכנסו לרבי, והרבי שמע את מה שחריקי דיות ביניהם, אז הרבי הוציא את האגדה של פסח, והוא אמר לפני מנה שטן הזה כתוב כאן הבן שאל את אביו, אז הבן צריך להיות בחוי אצל אבא שלו כדי לשאול את השאלות. אז הרבי יחיה לפי מה שקראו כאן הבן שאל את אביו. אוקיי,
שכל שנה תהיה ככה.
זה כבר אני רק אומר את הסיפור, אבל זה אני נותן את זה כדוגמה. זה מחלוקת לגיטימית שיכול לקרוא אצל כל זוג. מגיע חג, אני רוצה להיות עם המשפחה שלי לחג, והבן זוג רוצה להיות עם המשפחה שלו לחג. זה יכול להיות דבר, חילוקי דעות לגיטימי. עכשיו, מתחיל הוויכוח. הבעל מתחיל להגיד, תשמע, גם אחותך שהתחתנה, היא הלכה להורים של הבעל. אז גם למה הוא אומר? הוא מנסה כבר לבנות קייס, תיק, להצדיק שהוא צודק. היא אומרת בחזרה, תשמע, אבל הורים שלי אחרי החג הם הם נוסעים בתקופת זמן, אז זה לא דומה. אם אנחנו לא נהיה בחג, אז בכלל אנחנו נפספס. אז היא אומרת, והנה החברה שלי, כשזה קרה דבר כזה, שהורים שלה היו צריכים לנסוע אחרי החג בכמה חודשים, אז בעלה הבין שזה צריכים להיות ככה, כי הורים שלך נשארים, אבל הורים שלך מתחיל להיות קייס בחזור, מי צודק? כל אחד רב על מי צודק. ובעצם מה בעצם החילוקי דעות? בעצם החילוקי דעות זה לא בגלל שאחות שלה או בגלל שחברה שלה. מה הנקודת סלע המחלוקת פה? פשוט הוא מרגיש יותר טוב בבית אצלויים שלו בפסח, הוא רוצה להיות שם וזה, הוא מרגיש ככה יותר נוח להיות בבית שלו. היא מרגישה יותר נוח ויותר חופשי כשהיא תהיה בבית שלו. זה על זה הוויכוח, לא בגלל האחות ולא בגלל החברה ולא בגלל שהם נוסעים. נכון שכשיש כל אחד מביא סימוכין לצד שלו, אבל עיקר הנקודה היא זה פשוט איפה שבן אדם הזה מרגיש בנוח, מה הוא רוצה, התחושה שיש זה אז במקום לנהל את הוויכוח מי צודק, לחיירה כל אחד צריך להגיד מה הוא מרגיש. עכשיו, איך זה יפתור את הבעיה? אני אגיד לכם קצת למה אני חושב מה שיכול לפתור את הבעיה. כשאני צריך לוותר, שזה ככה, כשאני צריך לוותר אם אני צודק, כשאני צודק, אמרתי לכם פעם על, על הבעל שבא ואומר, כבוד הרב, כשאשתי מסבירה לי ואני רואה שהיא צודקת, אז אני מוותר לה. אז אני, מה עניתי בחזרה? זה נקרא לוותר? אם היא מסבירה ואתה רואה שהיא צודק, זה לא נקרא לוותר, זה נקרא להיות בן אדם. לא להיות עקשן, לא להיות פרד. מה זה לוותר באמת? לוותר באמת אפילו שאתה צודק, זה נקרא לוותר. כשהשני צודק, זה נקרא לוותר. אלא מה? כשאני מוותר, התחושה שלי יותר לוותר, כשהשני בונה קייס שהוא צודק, ואני אבטר לו, אז מה יקרה? השני שבנה את הקייס שלו שהוא צודק, הוא לא מרגיש בכלל שאשתו ויתרה. פשוט אני צודק. אז הוא לא מרגיש איזשהו תודה, כאילו הרחה על מה שהיא עשתה. אז קשה לה גם כן יותר לוותר, כי היא יודעת הוא מסתובב עם הצדק. אז אפילו אני אוותר, אני לא אקבל שום נקודה על הוויתור שלי, כי בוודאי אני צריך לוותר, כי הוא צודק, כי אחותי גם כי נסע עם בעלה. אז זה לא יהיה שום רג'יסטר, זה לא יהיה שום סימון שמה שעשיתי זה היה ביטור. כשאני מוותר, אתה באמת מרגיש יותר טוב בבית שלו, אתה יודע מה? בסדר, אני אעשה את זה למענך בגלל זה. הוא אומר תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה, ותדע מה, בגלל זה יש לו חשק אחר כך לפעמים לוותר לה גם כן. אבל כשהוא צודק או שהיא צודקת, מתחיל להיות קשה לוותר אם אני חושב שכל הזמן הוא מסתתר מאחורי צדק וזהו זה. אני רוצה שהוא יכיר שיש ויתור פה ולא סתם. לכן חשוב לאדם להביע איך שהוא מרגיש את האמת, ולא רק להיכנס לוויכוחים על צדק ויושר, כי זה לאו דווקא רק בגלל צדק ויושר שאתה בעמדה שלך, זה בגלל התחושה שיש לך. ולא רק צדיק ויש. ואז יותר קל כשאני יודע את האמת ולא רק זה, וכשאני מוותר אני מוותר באמת בגלל שרציתי לוותר. אני רואה כמה שזה חשוב לך, כמה שאתה מרגיש בסדר, אז אני אוותר. קשה לפעמים לאדם לקבל, זה גם כן קושי. אני לא רוצה להרגיש שאתה ויתרת לי. לא, אני צודק, זה הסיבה למה שצריך להיות כך. אבל אנחנו לא מרוויחים מזה. לכן אני אומר, צריכים להביע איך שאנחנו מרגישים. לא להיכנס רק לוויכוחים על מי צודק או מי לא צודק. כי הרבה פעמים זה לא שייך בכלל. זה לא עיקר המחלוקת. זה עניין של תחושות, רגשות ורצונות. יותר מזה, כשאנחנו מדברים על רגש, אני רוצה להגיד עוד יותר מזה. אל תחשוב שהשני מבין מה שאתה מרגיש. אל תחשוב שהשני מרגיש, מבין מה שאתה מרגיש. אתה צריך יותר להסביר את עצמך. ולא שיתמים. אני אתן דוגמה. אתה עייף. נשים יש להם את הבעיה הזו יותר מגברים. היא עייפה. היא עבדה קשה. ויש לה תחושה שבעלה לא מספיק מעריך כמה שהיא עבדה וכמה שהיא צריכת בשביל הבית. היא אומרת לבעלה, יש לי כאב ראש. היא בעצם מתכוונת, מה היא מתכוונת? תאריך מה שאני עשיתי, כמה שאני עבדתי, יש לי כאב ראש משהו כל מיני של הבית. אבל היא לא אומרת את זה, היא רק אומרת, יש לי כאב ראש חזק. אני עייפה, יש לי כאב ראש. אז מה בעל טוב אומר? מה בעל טוב אומר? מה היא צריכה ללכת לרופא? והיא בעצם לא מתכוונת לא לרופא ולא לאקמו ולא לשום, היא רק בעצם מה שהיא רוצה, תביני, עבדתי מאוד קשה היום. מה זה אומר? מה החיסרון שלה? החיסרון שלה שהיא הייתה צריכה להגיד את זה. אני מאוד עייפה, עבדתי קשה מאוד היום, קרחתי בשביל הבית, היה לי איזה בעל ששומע את זה, אני מאוד מעריכה, אני מאוד מעריך מה שעשית. זה באמת הרבה השקעה. אני רואה את זה בתוך הבית והכל. יש לי בעל ש מבין איך שאני מרגיש, מרגישה וככה. אבל מה קרה? הוא חשב שיש לה כאב ראש בגלל שמשהו לא בסדר, צריך ללכת לרופא. או צריכים לקחת אקמול בגלל שמי יודע מה? אולי זה התחלה של איזה וירוס? כי לא מביע מה באמת, מה מפריע. אם אנחנו לא מביעים מה שאנחנו צריכים, אז השני הופך להיות מין כזה אנדנדינו. לכן זה מאוד מאוד חשוב. תגיד מה שאתה צריך, תגיד מה שאתה מרגיש. יש לך את זה עם ילדים, הילד יושן בבוקר, הוא לא קם. אז אתה בא, תגום, מה למה לא קמת? אז הוא צועק, אומר, לורד, לא כל כך הרגשתי טוב, הייתי עייף, אז אני לא יכול לישון יום אחד קצת יותר מאוחר. עוד שבוע יש לו איזשהו טיול והוא ישן ופתאום אתה חוזר הביתה. אתה נכנס ואתה אומר, למה אתה ישן? יש לו טיול. מה, למה לא יעד אותי? הייתי צריך להעיר אותי, מה זה, לא? אז מה הולך? מה, אתה לא מבין כמה שזה חשוב לי הטיול זה? לפני שבוע קיבלתי על הראש, למה אתה מעיר אותי? אני לא יכול לישון קצת. פה אתה מגיע... אם הוא היה אומר לפני שהוא הולך לישון, מחר יש לי טיול, מאוד חשוב לי לקום, תעשה את המקסימום להעיר אותי שאני אבוא ואתה יודע? אם הוא היה אומר לפני שהוא הולך לישון, אני מאוד עייף, יכול להיות שאני אצא לישון מחר. תן לי קצת, יש לי כאב ראש. שמעת? תביע, תגיד, אל תחשוב שהבן אדם צריך להבין אותך. זה אחד מהדברים שאתה שומע כל כך הרבה פעמים מזוגות. אני צריך להגיד, מה, היא לא מבינה לבד? אני צריכה להגיד, הוא לא מבין לבד. לא, הוא לא. הוא לא מבין. כי לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. תגיד, תגיד מה שאתה צריך. מה יקרה? מקסימום הוא יכול להגיד שכרגע אני לא יכול. איך נשים מבקשות להוריד את הזבל? כמעט אתה אף פעם לא תשמע להם שגידו, אולי תוציא את הזבל או משהו כזה. יש הרבה זבל. יש ריח לא כל כך נעים. קשה לי לשבת במטבח כשאני רואה פח מלא. אבל לא ישר. קשה. קשה להגיד, יש סיבות לזה, יש שדנים בזה, למה? בגלל שאולי הוא יגיד לא. אז זה נקרא rejection, כאילו שלא מקבלים מה ש...
דחה.
כן, דחה. לא, אז קשה לו לשמוע כזה דבר יקרות. אבל אנחנו רק מרוויחים שאנחנו מביעים יותר ברור מה שאנחנו מרגישים ומה שאנחנו צריכים, אנחנו מרוויחים. אבל כמובן, זה תלוי איך שאנחנו אומרים את זה גם כן. אנחנו דיברנו על זה. כשבן אדם אומר דברים מתוך כעס, מה שהוא צריך, אז השני לא שומע את התוכן, רק שומע את הכעס, אז נכנס להתגוננות. זה כבר, בוא נגיד, תרגיל לעצמנו איך אנחנו סופגים את הכעסים של הבת זוג שלו. כי כשהיא כועסת עלינו, היא אומרת דברים מתוך כעס, איך שאנחנו סופגים את זה בלי להיכנס בחזרה להתגוננות או להתקפה. זה כבר לא קל. אבל מי שיש לו חוש בזה יודע שככל שאתה יכול לספוג ולא להגיב ולא לענות מיד ולא להתגונן ולא להתקיף בחזרה, אתה בסוף לא רק תרוויח, כמו שאנחנו דיברנו. כי אתה נותן קודם כל, היא יוציא את הקעה שלה, אחר כך אתה חושב על מה שהיא אמרה, ויכול להיות שאתה חושב שאתה יודע מה, יש חלק מה שהיא אמרה שהיא צודקת, אז אני אסתדל לך בקרט, יש לך יותר זמן לדון בזה, לחשוב. להקשיב, זה גם כמו פשוט, בפרט בהתקפות, להקשיב. לא להגיב, להקשיב. לספוג את זה, לקבל את זה. אבל אני מדבר גם כי כשאנחנו מדברים, אנחנו צריכים להביע את הצורך באופן בור ולא לסמוך שאשתי תבין בין השורות מה שאני צריך. עוד דבר אני רוצה להגיד, כשאתה מדבר עם אשתך, תסתכל עליה, תסתכל העין עיניים, להסתכל עליה פנים על פנים. אל תדבר איתה בזמן שאתה מדבר וזה. אם אתה רוצה שהיא תקשיב לך יותר, אז אתה צריך להסתכל עליה בזמן שאתה מדבר. זה מאוד מאוד חשוב גם. הקשבה יותר טובה בזמן שאנחנו מסתכלים על הבן אדם. אם אנחנו מסתכלים, הערת פנים עוזר לתלמיד כדי להבין. ההסתכלות בפנים זה יותר עוזר להשתך להבין מה שאתה צריך. גם כן, אתה יכול גם כן לשאול אותה שאלות על מה שנדבר. כאילו אתה יכול להגיד משהו, אתה יכול להגיד, יש לך, אולי את רוצה לשאול אותי משהו על זה, או יש לך משהו להגיד לי על זה, לקבל את הפידבק על מה שאתה דיבר. אולי יש דברים שהיא לא הבינה, היא רוצה לקבל הברות, היא רוצה לדבר. אל תגיד רק ותחשוב שכל מה שאמרתי זה מובן. תן לה את אפשרות לשאול, תן לה את אפשרות לתת לך את התגובה בחזרה, אז אתה תראה אם היא הבינה. אמרתי? אמרתי, אבל היא לא הבינה בדיוק מה שאתה התכוונת. תן לה לשאול, תשאל אותה אם יש משהו שהיא רוצה לשאול, היא רוצה לקבל הברה או משהו על מה שאנחנו מדברים. תמיד עוד דבר שיכול תמיד לעזור כשאתה צריך לדבר עם אשתך על משהו, תמיד תתחיל עם משהו חיובי, אם זה רק אפשרי. תן איזה קומפלימנט, תגיד משהו טוב לפני שאתה תצטרך לדבר על דברים לא כל כך נעימים או לפעמים שליליים או שיש לך ביקורת. קודם כל תתפוס משהו טוב תגיד. במקום היה ארוחה בשבת והמרק היה מאוד טעים, ואתה רוצה לדבר איתה על משהו אחר שבשולחן שבת שלו שלא כל כך היה לטעמך, שהם דיברים בשעת הדבר התורה או משהו כזה, או שלא היה מספיק הקשבה, או משהו שאתה רוצה להיר, קודם כל תגיד לך שהמרק היה משהו טעים ביותר. תן את הנימה החיובית, כי כל בן אדם הרגע שהוא שומע משהו חיובי הוא יותר כלי לשמוע גם כן דברים אחרים. אם הוא רק שומע עניינים שליליים הוא לא יהיה כלי לקבל את הדבר בחיוב. אז צריכים לדעת, היה לנו פעם, זה קורה הרבה פעמים לזוגות שבאים בריב, שאני אומר, אולי את יכולה להגיד לי כמה דברים חיוביים על בעלך? אז מה התשובה שאני מקבל? אין שום דבר חיובי! שום דבר? אין שום דבר! ממה זה נופע? זה נופע שכרגע במצב של כעס, אז היא לא רוצה לראות חיובי. היא כועסת. אז היא אומרת את זה בצורה כזאת. אבל אם אתה פותח אותה בצורה שאתה מדבר עניינים חיוביים גם כן, אז היא אחר כך שאתם צריכים לדבר על דברים לא כל כך נעימים, כי הוא ראה שיש איזון במערכת אצלך. אבל אם אין איזון במערכת, אתה רק אדם ביקורתי ושלילי, אתה לא יכול להגיד מילה טובה, אז היא לא תקבל ממך את הביקורת ואת הדברים שצריכים תיקון, בגלל שהיא תגיד שהבן אדם הזה אין לו עין ימיני. כתוב על מרדכי הצדיק שהוא היה איש ימיני, אז אומר רבי שהיה לו עין ימין, שהוא ידע להסתכל חיובי על העוד ימין. צריכים להסתכל חיובי ולהביע את הדברים החיוביים להשתכן. היא הכינה אוכל טעים, תגיד לה. תחמי, תאריך, תדבר דברים חיוביים. תדבר דברים חיוביים, זה ייתן פתח שאחר כשאתה מדבר על דברים לא כל כך נעימים, היא תקבל ממך יותר. אבל אם אתה לא יודע, אם אתה קמצן בדברים חיוביים, זה יחבל לך שגם את הדברים שאתה רוצה שיתיקו, זה לא ייתן. אז זה עוד כלים, מה שאנחנו מדברים בתקשורת, כשאנחנו מדברים, שעוזר לנו לא להיכנס לכל מיני בורות בחיים, שמזה נובע אי הבנות, ואחר כך יכול להיות גם כן ריב ומחלוקת. וכמובן גם כן כשאתה מדבר יש גבול, גם כן שים גבול קצת כמה שאתה מדבר בסויפו שלו, בגלל שאם לא אם מדבר סויפו זה גמר. אמרת פעם, פעמיים, זהו, לא צריכים יותר. רוב אנשים אין להם בעיות בהבנת הנקרא, אמרת פעם, פעמיים את העניין. יותר מזה זה מתחיל להיות בכלל התסכול שלך, אתה אומר את זה. אבל לא בגלל שזה באמת עוזר בשביל קליטת עניינים, עד כמה. וחשוב אני רוצה להדגיש לכם, חבר, אנחנו עכשיו נכנסים לפסח, ואנחנו עכשיו בעיצומו של כל ההכנות לפסח, שזה ניקיונות בתוך הבית, להכין את הבית לפסח. אם זה בית שאדם עושה פסח, אז הוא גם כן לא רק ניקיונות אלא גם כן קניות לפסח והכל. ופסח הוא ממש שינוי עצום בשביל הבית. הניקיונות האלו גורמים ללחץ, וגם הקניות, הכל ביחד גורם ללחץ. אז אדם צריך להכיר בזה ולדעת שיש זמנים יותר לחוצים. וצריכים יותר לתת כתף, או לפחות לא לשבת על הזנב, לא להיות כזה ביקורתי. בדרך כלל רואי ונושם היום, אם הם מכינים את הבית שלנו לפסח, הם עובדים מהבוקר עד הערב על כל מיני דברים בבית. אם זה בניקיונות או שזה בהכנות בקניות. אתה יכול להיות שאתה נמצא בחוץ לדברים כאלה, אבל היא הראש שלה זה איך הבית יהיה מסודר. אז תיקח את זה בחשבון שהזמן היא לחוץ, ותדון אותה לקו זכות, וגם כי תיסע בעול של חברך, תיקח חלק בהכנות, גם כי תעזור לה מה שאתה יכול. אבל בוודאי אל תכביד על ידי זה שיהיה לך פנים חמוצות ודרישות וציפיות בכזה תקופת זמן שהכל לחוץ, אלא תוריד מהציפיות שלך, תוריד מהדרישות שלך, זה תקופת זמן שבאמת יותר לחוץ, ותן לי יותר לזרום. ככל שאתה תהיה לעזר, אתה לא תבקר יותר, ואתה תזור, זה ייתן אווירה יותר תמימה לבית. וצריכים לדעת, ככה זה חלק מהחיים, שיש תקופות בחיים. יש לפני פסח, יש לפני לידה, יש תקופת היריון, יש תקופת החגים, יש כל מיני, יש יום שישי, ערב שבת, יש ימים שונים בתוך החיים שלנו. וצריך לקחת את זה בחשבון, ואל תחשוב שהיא חייבת להיות בדיוק אותו דבר כל יום, ערב שבת זה ערב שבת, ולפני פסח זה לפני פסח, והיריון זה היריון, והנקה זה הנקה, ולפני לידה זה לפני לידה. אז הדברים האלה משפיעים על מצב רוח, על כוחות פיזיים, על הכוחות הרגשיים, על הלחץ, על המתח, ובעל שהוא רגיש לזה מגיב, ולפי זה הוא מגיב. קרה לפעמים, אני אתן את הדוגמה שאחרי לידה יש כאילו אחרי לידה האישה מאוד עייפה, גם לידה, גם הנקה, גם היא עירה כל הזמן, וגם התינוק דורש אז בגלל זה היא לא כל כך לפעמים ממוקדת על כל שאר הדברים שיש בבית. יש קצת הזנחה בדברים מסוימים. אז הבעל שהוא רגיש מבין, מה אתה רוצה? יש לך עכשיו פקולה, זה, אז אתה דורש שלמס בכל הדברים, אתה מבין לבד, שחוץ מזה היא מאוד עייפה וזה, אז לפעמים אין לה זמן כלפיך גם כן, אבל אתה צריך להבין את זה גם כן. יש משהו שמוד, יש לה תינוק חדש, כל כולוי תלוי באשתך, ואז אחריות, וזה גם כן לחץ בפני עצמם, אז תבין את זה. ואיך אומרים, גם זה יעבור, זה ייקח קצת זמן, כנס לתלם, הכל יהיה בסדר. אותו דבר לגבי פסח, גם זה יעבור, אז היא קצת לחוצה, היא קצת יכולה להרים קול, היא קצת יכולה להיות יותר דורשת, טובת את העזרה וכו' וכו', בסדר, כי זה זמן לתלם לחוץ, שאת השם, גם זה יעבור. וככל שאתה תזרום יותר, אתה תהיה יותר רגיש לזה, אז אתה תוכל לשכין יותר את השעון. כך בוא ניקח כמה הלכות, כי אני צריך לקצר היום, יש לי עוד עניינים פה. אנחנו בעמוד ריש מם זין. עמוד ריש מם זין. 247. פה זה מדובר כשאישה איננה תורה לגבי הליכה לבית הקברות. נוהג הוא שלא ללכת לבית הקברות במי נידתה. ככה מינית. תראה, הוא מביא את זה מהפתחי תשובה בשם חמוד הדניאל, שחיות הוא מביא את זה, וגם האורך השולחן מביא את זה, והכף החיים, ומשנה ברורה. ונחלקו הפויסקים, האם איסר זה שייך גם בימי ספירת הזיינקים, או רק בימים שאדם הנידה מצוי בה. ובמוקם הצורך נראה להתיר. אם יש צורך אפשר להתיר בימי ספירת השבעה נקיים. זאת אומרת, אחרי שהדימום כבר נגמר, על פי הלכה אז היא עושה את ההפסק קרה והיא מתחילה לספור שבעה ימים נקיים, אז על אף שהיא עדיין תמיה בעצם עד שהיא הולכת למקווה, אבל יש פוסקים שאומרים שעיקר המנהג לא הולכת לבית הקברות, זה היה בזמן ממש שדם נידה מצוי בה. אבל הרגע שהיא כבר הפסיקה בתארה והיא בשלב של סביר שבעה נקיים, אז יש מקום להתיר. אז הוא אומר שבמוקם הצורך ניר להתיר. הוא אומר עוד, גם במי נידתה ממש, במקרה שאם לא יתיר לה הזאת יגרום לה צער והגנת נפש גדולה, אפשר להתיר. ומה טוי שתעמוד חוץ לדלת אמות מהקברים, ואז זה מוריד מהחומרת של המנהג, כי כשהיא עומדת דלת אמות מהקברים אז בין כך היא עומדת מרחק טוב מהכפרים. הוא אומר, וביום הזיכרון יורצה וכן בימי סליחות עד יום הכיפורים, יש מי שהתיר להם ללכת אפילו בימי ראייתן. בואו נסתכל בערב ב-279 על זה שאומר שבמקום צריך ניר להתיר עם זבימי סביעת השיב נקיים. הוא אומר בחי אדם שם כתב לאסור עד שידבו, ומשור שבט הלוי מפי השדה שהביא את דברי החי אדם הללו והקשו מדוע לעניין בית הכנסת נאסר רק במי הנידות ומה ישנה. השיר שבט הלוי מתארד זאת עין שם ועין מגרת אגרה שזיר ביותר לזוגתו כשנסע לארץ ישראל שלא תלך לבית הקברות יען ששם מדבקים הקליפות. בספר משנס יענגב ביורו שאפשר יען אשתו לא תדבול אז לכן סתם לאסור. ובספר בהסבור החי אדם כתב בשם לקט הקמח חדש ולצור גודל מותרס ולולך לבית הכפרות במי הליבון. ובאמת שמוכח להתם במי ליבונה מלושן הפתחי תשובה שברה הקודמת בשם החנית בניל שכתב האיסור זה במי נידתה, וגם בשולחן מלוכן היק של חי אדם נמכן הוא כותב פתולה ואלמנה וגרושה ואינן טובלות יהיו אסורות ללך לבית הכפרות כל ימיהם. אם אתה אומר שזה תלוי בתבילה, אז בת שכבר ראתה, אז היא לא טבלה, אז מתתית שהיא לא יכולה ללכת בית הכברות, או אלמנה, או גרושה. אז הוא אומר, אלא ודאי זה לא יחמיר מקדושת בית הכנסת, הנהגו היתר במי ליבונה. לכן, הוא אמר את העניין, שבמוקם צורך נראה להתיר, וגם אפילו במי נידתה ממש, הוא אומר, אם יש צער ועקמס נפש גדולה, כמו שיתעמוד מחוץ לדל אדמות מהכפרים, אם זה אפשרי. הוא נתן את הדוגמה שבמי היורצייט, או במי הסליחות עד יום הכיפורים, יש להתיר ללכת אפילו במי נידתה. כי יורצייט זה יום זיכרון, פתאום יש לה יורצייט של אחד מההורים שלה. לא תלך על בית האלמינים, אני אשאר ממש עקמת נפש מזה. אז הוא אומר, אפילו במי ניתן יש כאלה שרוצים להקל את זה. בוודאי אם זה במי ליבונה, זאת אומרת, משיב נקיים, יש בוודאי על מי לסמוך כדי להתיר ללכת הרגע שהיא נכנסה ממי סליאתה. אז זה הבדל אם זה ממש מי נידתה, בזמן שהדן עדיין נידה מצוי בה, או שהיא כבר הפסיקה בתארה והיא מתחילה את השלב של שיב נקיים, אז יש מקום יותר להקל בעניין הזה לעת הצורך. אחר כך הוא כותב לגבי קברי צדיקים. יש המתירים ללכת לקברי צדיקים במי נידתה, ויש המחמירים. ונשים רבות אכן נוהגות שבזמן שמצוי בעמדם הנידות אינן הולכות לשם. אבל במי ליבונה מותר. זה כן. וכן הוא אמיני גם מקובל פה בעיר הקודש ירושלים, בקשר לעלייה לקבר הרשב"י במירון ביום ל"ג בעומר, זאת אומרת, מה היו נוהגים? שבזמן, בזמן שהיא הייתה כבר במי ליבונה, אז היו הולכים לקברי צדיקים. זה מה שהמיניג המקור בביר הקודש. תסתכל מה שהוא כותב ב-284, הוא כותב, כך כן כתב בשם מרן החידה, הוא מביא שבספר סוגיה בשושנה על הלכות רחוק, אז פרק מן, וכך מקובלני הנהגה בפועל מפי נשים סקינות במשפחות החשובות פה בעיר הקודש ירושלים. ריבון אביתי קודש. את זה היה המיני גם מקובל אצל נשים במשפחות חשובות, שהם היו הולכים לקברי צדיקים, אפילו שהם עדיין לא טבלה, העיקר שכבר נגמר הווסת עצמה, אז הם היו הולכים להשתתף ולהתפלל על קברי צדיקים. לפעמים זה גם כן יכול לקרוא מישהו שנוסע לרבי בניו יורק, אותו דבר, את העניין הזה. וגם כן שם, לפעמים יש סיפור שזה הרבה עגמס נפש, אם כל הנסיעה זה יהיה רק בימים אלו, והיא לא תוכל בכלל ללכת, אז יש, אנחנו ראינו קודם גם כן, כי הרי יש המתירים אפילו במי נידתה אצל קברי צדיקים. לכן במוקם צורך, במוקם של עגמת נפש, או אין ברירה אחרת, אז יש לנו מי לספור. ברכות בתפילות בסימן קל"א, מותר לי שעה בזמן נינתה, אף חייבת להתפלל ולברך את כל הברכות. ומה שיש שנוהגו להזכיר את השם, שלא להזכיר את השם או שלא לגעת בספר בימים אלו, אין מיניק זה עיקר. הוא מביא את זה ב-285.
יש מנהג לא
להסתכל בספר פה. כן, אז הוא אומר, היום אין מיניק זה עיקר. הוא מביא את זה, הרמו כותב, מוגן אברום, והלושן שיתקנו בפנים ומשוכנו אחרי רבינו שם, Rebbe Mishnah Berurah Shom Arichas Bel Kavachai Marishayim Levisa Void Bosk. Knisah LeBeit HaKnesset Kuf Lamed Beis Nohagu Anashim Tara V'Pishot Batzman Shalom L'Knes LeBeit HaKnesset V'Shalom Lirot B'Sefer Torah V'Shat Nidatan V'Gam K'Shemitpalot Einam Omdot Mipnei Chavrteyen משום מינג וכבוד עושים כן ולא משום איסור ובמי ליבונת שזה ספיר סניקים אחרי שפסקה בתרה לא נוהגו להחמיר ובימים נוראים ביום א' של סליחות ואילך שרבים מתעסקים ללך בבית הכנסת מותרות ללך בבית הכנסת אף במי נידתן תשאר נשים כי יהיה להם עיצבון גדול שהכל מתעסקים והם יעמדו בחוץ וכן כל כיוצא בזה, כגון שנשיא את בנה או ביתה, או שהיא עצמה יולדת, שהולכים לבית הכנסת אחר דלת שבועות, מותרת אפילו הנידה ללכת לבית הכנסת. ותסתכל מה שהוא כותב ב-286, על זה שיולדת הולכת לבית הכנסת אחר דלת שבועות, ואז בעלה נחשב לחיוב בעלייה לתורה. הוא צריך לקבל עלייה, ארבע שבועות של הלידה, זה אחד מהתקופות. זה אחד מרמזים שאומרים כשעושים קידוש על בת יש כאלה שהם נוהגים לעשות את זה אחרי חודש כאילו ארבע שבועות כי היולדת מגיע לבית הכנסת אחר דלת שבועות וזה בשביל לעשות יש כאלה שנוהגים שאז הם עושים את הקידוש על הבת שנוהגות להגיע לבית הכנסת אחר דלת שבועות
השם גם? השם שלה?
השם שלהם
עלייה
ראשונה אבל פה אנחנו מדברים על מתי היולדת מגיע לבית הכנסת
להגיד את בומה לתוך עצמה
יש שנוהגים שאומרים הגומל אנחנו לא נוהגים שאומרים הגומל יש כאלה שנוהגים שהפעם הראשונה שהם יוצאים מהבית הדבר הראשון הם נכנסים לבית הכנסת לשמוע איזה קדושה או בורח יש כאלה שנוהגות ככה מנהג שאחרי לידה, אחרי שהם חוזרים הביתה, איפה המקום ראשון שהם הולכים, כשהם יוצאים לבית, בבית הכנסת, הם עומדים בעזרת נשים, שומעים איזה קידוש או בורכו, ואז הם ממשיכים. יש הרבה שנוהגים ככה, זה לא מיני חבד, זה מיני נושא שהם נוהגות. פה אתה רואה שהשולחן ערוך מתייחס לזה, שיולדות היו הולכים לבית הכנסת אחר דלת שבועות. אז אתה רואה שהיה עניין שהם באו לבית הכנסת או כמו שאתה אמרת אולי לברך את הברכת או פשוט להיות במקום קודש במקום ראשון קוף למד גימל
מה המקור של ברכת הגומל?
אלו שמברכים הספרה בגלל שהייתה עברת הלידה הלידה זה דבר בכל זאת יש
כמו
חודש אז לכן אבל יש כשנוהגות מצד דרכי צניות שנשים לא היו מבורכות את זה, אפילו כשהם עמדו בעזרת נשים, עצם העניין הזה שהיא צריכה להגיד את זה בקול, במניין, צריכה לזה, לא כל כבוד הבת מלך פנים, אז זה לא נוהג לעשות. כופל המגיל. לאו דווקא בימים ובהזדמנויות המורים לאל, מותרת להיכנס לבית הכנסת, אלא כל אימת שנוצר מצב הדומה לזה, כלומר שיגרם לה עצב אם לא יתירו לה, לדוגמא אותן אנשים שבכל שבת מן הגם הולך לבית הכנסת מותרות גם בימים אלו לנהוג כן הולך לבית הכנסת כי זה רק חומר בעלמא זה לא מיניג אבל זה לא איסר אז לכן אם היא רגילה ללכת לבית הכנסת כל שבת אז היא יכולה גם כן להמשיך ללכת אחרי הלידה אפילו שבמידה בגלל שזה עצב ולא צריכים להחמיר בעניין הזה כך אנחנו נוהגים בזה פרט בזמנים. בכותל המערבי, כוף למדל, כתב שיש עושים ללכת לשם בימים שדם הנידות מוצאו. יש היו כאלה שנוהגים לעשות את זה. לעבור בין שני גברים, בנוסף לזהירות הידוע שאישה לא תעבור בין שני גברים כמבואה בגמרא, יש לזהר בזה ביותר בימים אלה.
זה לא ידוע.
לא ידוע לכלל האנשים.
זה דבר שהוא לא כל כך
נכון.
ידוע
שאין
אישה
שגבר לא נולד. תסתכל בהרד 291. זה בגמור בפסוכם. אני ביתרי דמצלי איש הנידה. אין שם שזה זה משום סכנה חסם שם. וראי פירס הרשב"א מתוסף שם. מזור החודש. ויש להסתפק האם רק באנשים זרים אמורים הדברים? או שגם בבני הבית כגון בניה או בנה ובעלה ודם בזה בשפר שמיר זה גוף הנפש אלא שעד כמה שידוע מיני גויים לכל זה וכיוון שדידו שבו רבים שויים מפתעים השם כיוון שזה דבר ש אז זה הוא כותב חיוי צבא כוח צריך להם שויים שויים דבוי שמיר הכל פונים כי אין להם שסכנה בתהילה אבל בנית נדן פה הוא מדבר על מים שלנו בכלי מתכת על כל פונים בבני בית אנחנו נוהגים לכל בזה אבל כשזה מדובר על על אנשים זרים באמת צריכים להיזהר בזה לא להיזהר בזה לא ללכת בין שני גברים אותו דבר זה הפוך כמו שאתה אמר שאישה גבר לא הולך בין שני נשים גם צריכים להיזהר בזה גם ופה אנחנו נפסיק היום